שלום. ערב טוב. אנחנו נתחיל היום בעזרת השם, ככה מדי יום שלישי, סדרה בנושא, כמו שראיתם שכתוב בחוץ, כמו שאמרו לכם, עבודת המידות, נושאים בעבודת המידות על פי תורת הרב קוק. אחת הסיבות לעסוק בנושא הזה דווקא ולא בנושאים אחרים, זה בגלל שבאמת אחד הנושאים המשמעותיים ביותר בעולם של כל יהודי, והאמת שלא רק יהודי, אלא בעצם גם גוי, גם אדם שלא מצווה על עבודת מידות, אחד הנושאים המשמעותיים ביותר בעולם של כל אדם, זה עולם המידות, עולם הנפש. הרי כל אחד צריך להתמודד בסופו של דבר עם העולם של עצמו, עם עולם המידות של עצמו, אדם לחוץ, אדם שמח, אדם עצוב, אדם כועס וכולי, אדם לא כועס, אדם מוטרד מדברים, אדם יודע להתחבר לאנשים, זה כשמדובר על דברים אישיים, ביחס לחברה, אדם גאוותן, אדם קנאי, וכולי וכולי וכולי. כל אדם נמצא במקום הזה שעולם המידות צריך להסיק אותו. יש אנשים שעושים מזה עניין. זאת אומרת, אדם שהיה מאוד לחוץ, או אדם ששלוש שעות השקיע והתלבט, או שלושה ימים התלבט על איזה נושא, ואחרי שלושה ימים הוא פתאום הכריע ואמר, וואו, כל כך פשוט, למה לא חשבתי על זה קודם? אז יש מי שיכתוב על זה מחברת, וידון בעצמו למה הוא כזה, ולמה זה ככה, וכולי וכולי וכולי. אבל יש אנשים שלא יעשו מזה עסק גדול. הם לא ידונו יותר מדי. אבל בכל אופן, כל אחד יצטרך בסופו של דבר להתמודד עם המידות של עצמו, עם האישיות שלו, עם הטוב בה ועם הפחות טוב בה וכולי. לכן אמרתי שאם יש לנו את השעה הזאת, אז נעסוק בנושאים, בעבודת המידות, לתרום את חלקנו כמה שאפשר, ולכן אני כמובן אשמח, בגלל שמטרת השיעור פה זה לא להרצות, אלא באמת שכל אחד מאיתנו יקבל את המקסימום וילך עם זה הלאה, אז אני אשמח מאוד לשמוע שאלות, הערות וכולי כמה שניתן. אז אנחנו, כמו שראיתם בדפים, אז לפני נושאים בעבודת המידות, קראנו לזה הכוח לבחור. אז אנחנו נתחיל עכשיו בנושא ראשון, שהדברים לא היו על סדר מסוים של ספר, אלא כמו שאמרנו, מחולקים לנושאים. בעיקרון הספרים המנחים שמהם נקבל את הרעיונות, זה שמונה פרקים לרמב״ם, מסילת ישרים, ומוסר אביך של הרב קוק. שמי שלא מכיר, מוסר אביך של הרב קוק, זה ספר שבו בעצם הרב כותב את התובנות, את ההבנות העמוקות על תורת הנפש בכלל, מבוסס בחלקו על המסילת ישרים. אני מניח שמסילת ישרים ושמונה פרקים אתם יודעים מה מדובר? בכל אופן, מוסר אביך זה הספר של הרב על העיסוק בעולם, על התובנות של עולם הנפש, עולם המידות וכולי. אז בואו, תיקחו דפים ואנחנו נתחיל בנושא הראשון. טוב, בשמונה פרקים, שאף על פי שאתם יודעים מה זה, אני אגיד בכמה מילים. שמונה פרקים זה, אנחנו יודעים שהרמב״ם, שמונה פרקים זה הספר של הרמב״ם, אנחנו יודעים שהרמב״ם כתב פירוש לכל המשנה, ורק למסכת אבות, בנוסף לפרק חלק במסכת סנהדרין, הוא כתב גם הקדמה. הקדמה למסכת אבות. ההקדמה זה שם הספר, וכיוון שהוא מחולק לשמונה פרקים, אז הוא יותר מוכר בשם שמונה פרקים. מה הוא כותב בהקדמה למסכת אבות? כדרכה של הקדמה, אז אנחנו כותבים בהקדמה את מה הולך להיות כתוב כאן בספר. מסכת אבות זה מסכת מרובת פרטים, מרובת הגדרות, מרובת הדרכות. אז מה הכלל? מה רוצים שיהיה שם? מה רוצים להוציא מאיתנו חז"ל שנתנו לנו את ההדרכות האלה? בא הרמב״ם וכותב הקדמה למסכת אבות, שזה השמונה פרקים, ששם הוא בעצם מדבר על מה מסכת אבות אמורה לייצר, מי זאת הנפש האידיאלית, מה זאת הנפש המאוזנת, מי זה החסיד, מי זה הנביא, מי זה הקדוש וכולי. זה הקדמה למסכת אבות. בפרק הרביעי של מסכת אבות, הרמב״ם במסגרת הדיבור שלו על הנפש האידיאלית המאוזנת וכולי, אז הוא מטביע את אחד המושגים היותר מוכרים בעולם עבודת המידות והנפש, הביטוי דרך האמצע, ששמעתם עליו מן הסתם. דרך האמצע, דהיינו, אומר הרמב״ם, האדם האידיאלי, או לא האידיאלי, אבל הדרך הנכונה, היא האדם ששומר על איזון, שמצליח שלא לסתות, אלא מצליח לשמור על איזון. באותו מקום, אומר הרמב״ם, מה קורה אם אדם יצא מהאיזון? מאיזושהי סיבה, הוא גדל באיזושהי משפחה, הוא לא לגמרי מאוזן כבר. לאיזשהו כיוון, לכאן או לכאן, במקום להיות על מקום באמצע בין הקמצנות לפזנות, הוא כבר הפך להיות יותר מדי פזרן, או הפוך. מה יעשה האדם שרוצה לחזור להיות מאוזן? אומר הרמב״ם, ילך לצד השני. אם הוא קמצן מאוד, ילך להיות קצת יותר פזרן. יהיה הרבה פזרן, כמעט יקנה לעצמו את תכונת הפזרנות, אנחנו אומרים, יגיע לאה, כך הוא יגיע, אומר הרמב״ם, לפני שהוא ייכנס לתכונת הפזרנות ההפוכה, שיעצור, ואז הנה הוא מוצא את עצמו במקום טוב באמצע. את כל הדברים האלה אנחנו לא נקרא, אני אומר לכם את זה כרקע למקור הראשון. אז אנחנו אומרים עוד פעם, האדם האידיאלי זה האדם המאוזן, ההולך בדרך האמצעית, אומר הרמב״ם, אבל יש לנו את האדם שסוטה, שהוא צריך לעבור לצד השני, ועל ידי שהוא עובר לצד השני, אז הוא מגיע אל האמצע. אומר הרמב״ם, וגם בזה יש חידוש, ואותו אנחנו עכשיו הולכים לקרוא. עכשיו הרמב״ם מתחיל לתת דוגמאות למה שהוא אמר שהאדם עובר מצד לצד. בסדר? דרך אגב, אני אוסיף בסוגריים, כדי שדרך האמצע לא תהיה דבר חיצוני לנו, לפני שאנחנו נתחיל לקרוא, בואו נראה כמה דרך האמצע זה דבר שנוגע בנו. הרי אם אנחנו מכירים את מה שהרמב״ם אומר על המעבר מצד לצד, אז הרמב״ם בעצם אומר, אם אתה קמצן גדול, תלך לקיצוניות השנייה ותגיע לאמצע. אתה ביישן גדול, אז תהיה אז פני מאוד ותגיע לאמצע. אתה תאוותן לא נורמלי, אז תלך לכיוון השני ותגיע לאמצע. בסדר? דעקה שהקושי בזה, שמעטים הם האנשים שבאמת נמצאים במצב כזה. זאת אומרת, כמה מאיתנו באמת היינו, יכול להיות שכל אחד ימצא איזה דבר אחד שבו הוא פעם היה מאוד קיצוני, והוא היה צריך ללכת לקיצוניות השנייה. אז אפשר לומר שהרמב״ם כתב את הספר הזה לאנשים מאוד מוזרים, שכל החיים שלהם נעים מצד לצד. לכל אחד מאיתנו יש דבר אחד כזה אולי. אבל היסוד הגדול הזה שהרמב״ם כותב אותו, שכולם מכירים אותו, נראה שצריך להיות משהו שנוגע בחיים שלנו יותר מאשר פעם אחת שהייתי אולי קמצן מאוד גדול, או כל אחד שיגיד איזושהי תכונה שבה הוא היה מכור אליה בצורה מאוד קיצונית. כן? לכן אני חושב שאנחנו צריכים אולי להסביר קצת יותר בצורה נוגעת את דרך האמצע, ואז נתחיל לקרוא. כל אחד מאיתנו, את דרך האמצע אני מתכוון לדרך הרפואה. כל אחד מאיתנו קרא לו, אני מניח, שהוא דיבר יותר מדי. ישב באיזושהי חבורה, באיזושהי ארוחת צהריים, והרגיש שהוא דיבר יותר מדי לשון הרע, נגיד. מה יעשה אותו בן אדם אחרי שהוא הרגיש שהוא שפך יותר מדי דברים שהוא לא רצה לשפוך? מה הוא אומר? מחר אני שותק. מחר אני הולך לשבת בצד, לא מדבר עם אף אחד. האם זה הדרך המאוזנת, לא לדבר עם אף אחד, זה דרך לנצח? ודאי שלא. אבל הנה, אדם בלי לשים לב, יום אחד דיבר יותר מדי, מה הוא עושה אוטומטית כדי להרגיש שהוא חוזר לאיזון? מה הוא עושה? הוא אומר, מחר אני שותק. אחרי החגים שאוכלים המון, אז מה אנשים אומרים? אחרי שאוכלים בפסח ומעלים את ה-10 קילו, אומר הבן אדם, טוב, עכשיו אני צם 3 ימים. אתה מתכוון כל חייך לצום? זה הדרך האמצעית? לא. אבל כשאני מרגיש שנטיתי לקצה אחד, לא נהייתי תאוותן כרוני. לא נהייתי קמצן כרוני, גם לא נהייתי מדבר לשון הרע שכל היום מדבר. ואף על פי כן אנחנו רואים, ככה זה עובד. כמו מטוטלת, כשאני מרגיש שאכלתי יותר מדי, אז עכשיו יומיים אני עצום. דיברתי יותר מדי לשון הרע, אז עכשיו אנחנו באופן טבעי אומרים, מחר אנחנו שותקים. כשאנחנו הרבה זמן לא נתנו צדקה, וכל קבצן ששלח יד אנחנו העלמנו עין, קורה שאנחנו נגיד בלב, טוב, אז מחר בצד השם, אם מישהו יבוא, אני אתן לו אפילו 30 שקל. אפילו שאני לא מתכוון שתמיד זה מה שיהיה. אבל זה הדרך שלנו אוטומטית לרפא את התחושה הלא טובה של היינו קצת קמצנים, אז בואו נהיה טיפה יותר פזרנים מהממוצע, וכך אנחנו נחזור לתחושת האיזון שנקראת דרך האמצע. ואז כל אחד מאיתנו נמצא בדרך האמצע ובהתמודדות הזאת שעוברת מצד לצד, לא פעם בחיים באיזשהו משהו קיצוני, אלא כל הזמן אנחנו שם. אנחנו כל הזמן עסוקים בלאזן את עצמנו. הרמב"ם מתכוון להגיד שיש מציאות קיצונית, שאדם הוא ממש קמצן כרוני, שגם אז זה הדרך להפוך להיות פזרן קיצוני לצד השני ואז להגיע לאמצע. אבל יש גם הרבה באמצע, יש גם הרבה לא מקצה לקצה, אלא קצת פה וקצת לשם, ככה שומרים על האיזון. אז אחרי שאוספנו מהצד משהו שיהפוך את הדברים ליותר נוגעים אלינו, דרך האמצע ודרך הרפואה שעוברת מצד לצד, בואו נתחיל לקרוא את הדוגמאות שהרמב"ם מנסה לתת למעבר מצד לצד כדי להגיע לאיזון. אומר הרמב״ם ככה, למשל, אם נראה אדם שנקנתה לו תכונת הקמצנות בנפשו, הוא קמצן, כאשר נרצה לרפותו, לא נצווהו בעין יפה, שזה כמי שירפא מי שגבר עליו החום בדבר השווה, וזה לא יבריאו מחוליו. מה הכוונה? אם אנחנו, יש לנו אדם קמצן, אם נרצה לרפות אותו, לא נגיד לו, תלך במידה האמצעית שנקראת עין יפה. למה? כמו אדם שקודח מחום, לא נשים לו על המצח מים פושרים, אלא מה נשים לו? מים קרים, מים קפואים. אומר הרמב״ם, לכן, הקמצן, מה נגיד לו? לא נגיד לו שנצווה, לא נצווה אותו בעין היפה, כי זה לרפא, זה כמו לרפא מי שגבר עליו החום בדבר פושר. זה לא יבריאו מחוליו. אלא מה נגיד לו? נניע אותו לעשות פעולת הבזבוז פעמים רבות, עד שתסור מנפשו תכונת הקמצנות, וכמעט שיקנה את תכונת הבזבוז, הוא כמעט יגיע להפוך להיות בזבזן, ואז נסלק ממנו פעולת הבזבוז, ונצווהו להתמיד בפעולות העין היפה, ויקבלם עליו לעולם. זאת אומרת, נגיד לו תהיה הרבה פזרן, הוא כמעט יגיע להיות פזרן, נגיד לו עצור, והנה הבן אדם הגיע לאמצע. אומר הרמב״ם וכן הפוך, אם ראינו הוא מבזבז, נצווהו שיעשה פעולות הקמצנות וישנן. חסרים דפים? יש לפחות לכל שניים אחד? טוב. אז בואו תנסו להסתדר שאולי יהיה לכל שניים אחד, כי חבל לו לראות את הדברים בפנים. אומר הרמב״ם וכן הפוך, וכן אם ראינו הוא מבזבז, אנחנו נצווה אותו בפעולות הקמצנות שישנה אותם, כמעט יהפוך להיות קמצן, ואז נגיד לו, תעמוד באמצע. עד כאן זה נראה מאוד תמים, מצד לצד, לשני הצדדים. אומר הרמב״ם, אבל מודגש, לא נכפול עליו פועל הקמצנות פעמים הרבה, כמו שכפלנו עליו פועל הבזבוז. זאת אומרת, אם יש לי קמצן שאני רוצה להפוך אותו לאמצע, אני אגיד לו לעשות המון פעולות בזבוז. אומר הרמב״ם, והפוך גם, אבל להגיד כדי להוציא את הקמצן לאמצע, אני צריך להגיד לו לעשות הרבה יותר פעולות בזבוז, ממה שאני צריך להגיד למבזבז, לעשות פעולות קמצנות, כדי להביא אותו לאמצע. זאת אומרת, תמיד הדרך היא אותה דרך, ללכת לצד השני, אבל מקמצן לאמצע הרבה יותר קשה להוציא את הבן אדם, לכן שיעשה הרבה יותר פעולות בזבוז, ומבזבזה לאמצע יותר קל, לכן אנחנו נגיד לו שיעשה הרבה פעולות, אבל לא כאותה כמות כמו שהיה צריך להוציא אותו מהקמצנות. אומר הרמב״ם, וזה החידוש, הוא חוק הריפוי וסודו. החידוש הזה, זה החוק, זה העומק התובנה של דרך הרפואה הזאת. מה החוק, מה החידוש? והוא שלהוציא את האדם מהבזבוז לאמצע, דהיינו, לעין היפה, יותר קל מלהוציא אותו מהקמצנות לעין היפה. בסדר? הלאה. וכן להפוך, עכשיו הרמב״ם מיתן לו שתי דוגמאות, ואז אנחנו נשאל מה הכלל. וכן להפוך את נעדר ההרגשה בהנאה להיות נזהר, יותר קל וקרוב מלהפוך את בעל התאווה להיות נזהר. ולזה נכפול על בעל התאווה פעולות העדר ההנאה יותר ממה שנכפול נעדר ההרגשה פעולות התאווה. אומר הרמב״ם, יש עוד סרגל של מידות. אמרנו שיש פזרנות, עין יפה, קמצנות. עכשיו יש עוד דבר, יש בעל תאווה, יש נזהר, ויש נעדר הרגשה בהנאה. מה זה? בעל תאווה זה אדם שטוף בתאווה, נהנה ולא שולט על עצמו. נעדר הרגשה בהנאה בעין זה אדם אדיש בתאוות, הוא לא מתרגש משום דבר מפתה בעולם הזה. זה הצד הקיצוני השני. נזהר זה האמצע. מה זה נזהר? כמו הזהירות של המסילת ישרים, דהיינו אדם שמתאווה למשהו אבל יודע לפקח, יודע להיזהר, כמו ילד שנמשך לאש, אבל אמרו לו אסור. אז הוא יודע שהוא רוצה, אבל מצד שני הוא יודע גם להשתלט. אז אומר הרמב״ם, יש עוד סרגל, נעדר הרגשה בהנאה, בעל תאווה ונזהר. ואומר הרמב״ם, אז המשך לכלל שאמרנו, להוציא את האדיש לתאוות לאמצע, הרבה יותר קל מלהוציא את בעל התאווה לאמצע, להיות נזהר. ולכן מה נעשה? נכפול על בעל התאווה את פעולות היעדר ההנאה, נגיד לבעל התאווה לעשות הרבה יותר פעולות של אדישות לתאווה, הרבה יותר ממה שנכפול על האדיש לעשות את פעולות התאווה. דוגמה שלישית, ונחייב את הפחדן במסירה לסכנות יותר ממה שנחייב את המוסר עצמו לסכנות בפעולות הפחדנות. יש עוד סרגל, סרגל שנקרא פחדן, באמצע גיבור, ובאחרון מוסר נפשו לסכנות. דהיינו, זה לא גיבור, זה אדם שכבר פשוט אין לו פחד. אומר הרמב״ם, להוציא את הפחדן לאמצע הרבה יותר קשה מלהוציא את המוסר נפשו לסכנות לאמצע. לכן נגיד לפחדן לעשות הרבה יותר פעולות של גבורה ומסירת נפשו לסכנות, ממה שנגיד למוסר נפשו לסכנות לעשות פעולות של פחדנות. שניהם יצטרכו לעשות הרבה, אבל זה יותר מזה. בקיצור, אמר לנו הרמב״ם שלוש דוגמאות. להוציא את הקמצן לאמצע יותר קשה מלהוציא את הפזן, להוציא את בעל התאווה לאמצע יותר קשה מלהוציא את נעדר הרגשה בענאה, להוציא את הפחדן לאמצע יותר קשה מלהוציא את המוסר נפשו לסכנות. ואני שואל אתכם, האם יש כלל בדבר הזה? או שהרמב״ם בעצם רוצה שאנחנו כל זוג מידות, כשנרצה לשאול את עצמנו, כשנצטרך להתמודד ולעבור מצד לצד, אנחנו נשאל את עצמנו כל מידה, מה נראה יותר קל, מה נראה יותר קשה, או שיש פה איזשהו כלל שהרמב״ם מנסה לומר לנו אותו. נשמח לשמוע תשובות. השאלה מובנת? כן. בבקשה. קשור לגוף. ופחדן אתה אומר זה חומרי? למה פחדן זה חומרי? דבר חומרי? טבוע באדם. והרצון של האדם שלא לפחד לא טבוע לנו בטבע? אנחנו לא מרגישים מאושרים כשאנחנו מתגברים על פחד? אוקיי. יכול להגיד לעצמך, אה? אוקיי, אז מה שאתה אומר, אתה אומר בעצם, הרמב״ם אומר לנו, יותר קשה להוציא את האדם מהנטייה החומרית. פחדן זה נטייה חומרית. תאווה זה נטייה חומרית. וכנה לקמצנות. אוקיי, כן.
יש לי שאלה. אני אקע... דוגמה, אולי לא קשורה, אבל בוא נגיד מישהו חילוני לגמרי. חילוני לגמרי, אם אנחנו רוצים להחזיר אותו בתשובה, לא נראה לי שנכניס אותו ישר ללמוד גמרא 7 שעות ביום, שזה הקצה השני. אלא לאט לאט. נתחיל קודם כל לדבר איתו על מוסר, על אמונה, על דברים שמעניינים אותו. אז אני שואל את עצמי אם זה אותו דבר במילים המידות. אם לא עדיף, לקחת את הבן אדם לאט לאט.
כן. אז מה שאתה שואל, אתה אומר...
אנחנו יודעים שלקחת בן אדם, למשל חוזר בתשובה, להכניס אותו מיד, להטביל אותו במים העמוקים. כן, כן, לא משנה. אתה אומר חילוני, שאנחנו רוצים להכניס אותו למים העמוקים. לפי מה אתה אומר, לפי מה שנראה מהרמב״ם, אנחנו צריכים תוך יום להכניס אותו מיד ל8 שעות סדר בוקר וצהריים, הגמרות הקשות והמורכבות. אתה אומר, הרי זה לא מה שאנחנו אמורים לעשות, אז איך הרמב״ם מתיישב? איך דבריו מתיישבים עם מה שאנחנו בפועל רואים בעולם ש... אז התשובה זה בסוגריים, כי זה פחות הנקודה שאנחנו מדברים עליה, אבל התשובה היא שבאמת עדיין הדברים של הרמב״ם ודאי רלוונטיים. זאת אומרת, הרמב״ם גם לא התכוון שאתה ביום אחד תוציא את הבן אדם מקמצנות לפזרנות. הבן אדם לא יכול גם לצאת ביום אחד. הרמב״ם מתכוון, אם אתה רוצה שהוא יפסיק להיות בעל תכונת קמצנות ויתחיל לקנות את תכונת האמצע, לשם הוא צריך להגיע. האם הוא יעשה את זה ביום אחד, או האם נעשה את זה איתו הדרגתית? נעשה את זה איתו הדרגתית. אבל אני אהיה חייב להביא אותו לשם. זאת אומרת, אם הבן אדם הזה הוא מאוד קמצן, ומה שאני אביא אותו זה בסך הכל 2 מטר הצידה לכיוון הפזרנות, אומר הרמב״ם, זה לא ילך. צריך ללכת הרבה, אבל לא ביום אחד, כי זה לא ילך ביום אחד. הוא יעשה את זה כמעשה קוף. זאת אומרת, הוא יתחיל לתת המון, הוא יפזר את כל הכסף שלו, אבל הוא לא יקנה את התכונה. אנחנו גם לא נלך איתו אולי לאט מאוד, אלא אנחנו ננסה להוביל אותו לשם. אבל זה לא בכך שזה ייקח יום אחד. גם אותו בן אדם רחוק לחלוטין, אותו אדם חילוני שאמרת, אנחנו אם נרצה להפוך אותו לאדם אחרי שהוא היה שטוף בתאווה לקדוש יותר, לא נסתפק בסופה של הדרך בזה שהוא רק יקרא מסילת ישרים שעה ביום. אנחנו כן ננסה לבנות לאורח חיים שכולו קודש, כדי שבסוף הוא יתאזן. זה ייקח זמן. התהליך הוא הדרגתי, אבל המגמה היא להגיע לקיצוניות השנייה כדי שהוא יתאזן באמצע. בסדר? בכל אופן, אני חושב, יש עוד מישהו שרוצה לענות? כן.
אני חושב
אבל
אדם אני אחזור על מה שאתה אומר. אתה אומר, הכלל הוא שיותר קשה לצאת מהמקום שנקרא טוב יותר, למשל פחדנות, ולצאת מהמקום הרע יותר, שזה מסירת נפשו לסכנות. או ניקח לדוגמה של הקמצנות, יותר קל לצאת מהמקום הרע שנקרא פזרנות, מהמקום הטוב שנקרא קמצנות. אתה מסכים שהקמצנות פה זה המקום הטוב לפי דבריך? יותר מפזרנות? מי יודע מה טוב ומה לא טוב? בואו נוסיף, אתם שואלים מי יודע מה טוב ומה לא טוב, ונגיד יותר מזה, הרמב״ם בעצמו, במה שאין לכם פה, אלא בתחילת הפרק, בפרק הרביעי שהוא מדבר על דרך האמצע, הוא אומר דברים מאוד מוחלטים. הוא אומר דרך האמצע, הדרך האמצעית היא הנכונה, ושני הצדדים הוא אומר בצורה, כדרכו של הרמב״ם חדה, שניהם רע גמור. הרמב״ם לא מבדיל בין הדברים, כי אנחנו, כל מידה שאתה מציג, אנחנו נוכל להסתכל עליה כטובה וכרע. נגיד, קמצן ופזרן, רוב האנשים אומרים, קמצן זה הרע, פזרן זה טוב, מה הבעיה? אז הוא ייתן מקסימום המון כסף לצדקה, מצוין, הקמצן לא נותן כלום, אבל פזרן גם יכול להיות אדם שלא נותן לצדקה, אלא הוא לא שולט על הכסף שלו, והוא כל היום מהמר, אין לו תכונת שמירה לעצמו בכלל, אז הנה הפזרן הפך להיות רע. או מסירת נפשו לסכנות, אתה אומר הוא הרע, כי אדם ימות ממסירת נפשו לסכנות, ופחדן לא, אבל אפשר להסתכל על זה הפוך, אם אנחנו לוקחים פחדן חוני, יש אנשים ששוכבים במיטה שנים, ולא עושים כלום, כי הם פוחדים לקחת פרויקטים, ותקועים בחיים שלהם 15 שנה. ואדם אחר שמוסר נפשו לסכנות ולא מת אף פעם, הוא עשה כל כך הרבה דברים נפלאים בחיים שלו. למה הוא עובר עבר? והפחדן לא עובר עבר? יש גם איסור. למה? אוקיי, אז נכון שלא כתוב בתורה לא לפחד, אבל מבחינת מה שריבונו של עולם רוצה מבן אדם, שיקום, יישב את העולם, יפתח, יקדם, יוציא את כוחותיו אל הפועל, הפחדן הזה מסוכן לא יותר מהמוסר נפשו לסכנות. כמו שאמרנו על הפזרן. הפזרן יכול להיות כזה וכזה, הוא יכול להיות נותן המון כסף לאחרים. יכול להיות מאמר. לכן מאוד קשה יהיה להגיד שאחד הצדדים הוא טוב ואחד רע, והכלל הוא שיותר קשה לצאת מהטוב או מהרע, כי הרמב״ם אומר שניהם רע גמור. אין הבדל בין אדם שלא שולט על מעשיו והוא פזרן מאוד, לבין אדם שלא שולט על מעשיו ולכן הוא קמצן מאוד. וכנ"ל בכל הדוגמאות. בסדר? אני רוצה, כן, אז עוד אחד ואז נמשיך, כן?
אני מסכים איתו, כי יש בתכונה אחת, את התכונה הקודמת, ובתכונה אחת אין את התכונה הקודמת, ולבין אדם יותר קל לחזור צעד אחורה, אני משהו שהוא לא מכיר, לעומת ללכת מהמשהו שהוא לא מכיר לעולם שהוא לא היה בו. זה יותר קשה לפסיכולוגיה.
קמצן זה מה לעשות?
אני דוגמה, אני אתן לך, כן. בזבזן. בדרך להגיע לבזבזנות, הוא עצר בעין, הוא התחיל מקמצנות, הוא עצר בעין, הוא המשיך בעין יפה, והגיע בסוף לבזבזן. זאת אומרת שהבזבזן כולל את העין יפה. צד שני, קמצן, הוא בכלל לא הגיע לעין יפה בחיים. זה כמו בן אדם שתמר לו דרך חדשה, הרבה יותר קשה ללכת בה, מאשר בן אדם שכבר הלך בדרך הזאת, אבל הגזים. אתה אומר לו פשוט, תחזור טיפה אחורה.
עכשיו נעדר ההרגשה בהנאה. אתה אומר גם, הוא התחיל בתור בעל תאווה, הפך להיות נזהר ונהיה נהדר הרגשה בענה.
בן אדם בשביל להכניס עצמו לסכנות, היה בדרך דיבור. בן אדם בשביל להיות בזבזן, היה בדרך...
ולמה אי אפשר להגיד גם הפוך? אדם בדרך להיות פחדן היה פעם גיבור, עד ששברו לו את הביטחון העצמי.
זה כבר בעיה אחרת, אם אני חושב איזה גיבור ועוד אותו אחורה, אני עושה, אבל אם התחיל לא היה חמצה.
טוב, אני שומע. למה? טוב, אני שומע. בואו, נראה לי שכדאי שנתקדם. טוב, עוד הערה אחת אחרונה, כן. רק בקול, שישמעו. קודם
כל, לא באו לימדת
לכן לא קראנו את זה. כי הרמב״ם מבדיל בין קילאי, הוא חוזר על אותו עיקרון. רק הוא קורא פעם אחת לקילאי קמצן, לכן לא דיברנו על זה. אבל זה אותו עיקרון. בשניהם הוא יגיד שהקילאי יותר קשה להוציא אותו מאת הפזרן, כמו שהוא אמר את הקמצן ואת הבזבזן. ולכן?
ולכן זה דרך אחת, אתה מכיר אותו לאמצע קודם כל, ואולי ברגע שהוא יתחיל כן איתו דברים, הוא מגלה איך הוא יימשך לחומריות כאילו יותר כביכול, אז לא תכף אותו הרבה הרבה.
סוף.
ומי שהוא הרבה נוגע בדברים, אז זה
רוב בנאום זה אז הוא מתחיל לתמצם אותו, כמו שאמרת, זה יותר קשה. זה הניבוי תאווה.
אני קולט בערך את מה שאתה אומר, ונראה לי אבל שזה לא יסתדר עם אחד מהזוגות שם. אבל זה לא יסתדר לך. זהו, נכון, אני מרגיש, אני לא לגמרי הבנתי את כל מה שאתה אומר, אבל אני מרגיש שזה לא לגמרי יסתדר. בואו ננסה להתקדם וננסה לתת כיוון. אני חושב שמה שנאמר כאן, הראשון שדיבר, זה הכיוון שאותו אנחנו רוצים לומר. אני חושב שמה שאומר לנו הרמב״ם, הוא אומר לנו כלל. זה כלל חשוב מאוד. כל המידות שלנו, ויש לנו אלפי ועשרות אלפי ומאות אלפי מידות, כי כל התנהגות שאני מתנהג, כל דיבור שאני מדבר, נובעת מאיזושהי מידה. אם אני מדבר בפני אנשים, זה מידה של ביטחון עצמי. אם אני לא מדבר, זה מידה של חוסר ביטחון. כל מעשה קטן יוצא ממידה. אומר לנו הרמב״ם, כל המידות שאנחנו מכירים שיש בנו, מתחלקות לשתי משפחות מרכזיות בלבד, שהם פועל יוצא של מפגש, מה שהאדם בנוי מגוף ומנשמה, שזה לא ישמע סיסמאות, אני אסביר. דהיינו, לכל אחד מאיתנו יש את הנטייה להיתקע, לשקוע, להיסגר בעני, להתקמצן, להתחשבן, להיות עצובים, להיות מבואסים, להיות מסכנים, להיות ביישנים, להיות מכונסים, להיות תקועים במקום, להיות פחדנים, שורדים, להיות תקועים בעני, גוף מה שנקרא, שוקעים למטה. לכל אחד מאיתנו יש גם את הנטייה לפרוץ החוצה, להתקלל, להיות קשורים לאנשים, לשמוח עם אחרים, לא לעשות חשבונות, להיות תמיד שמחים, לא לקנא, לא לפחד, להיות בעלי ביטחון עצמי, להיות אנשים שלא מתביישים מאנשים, להיות אנשים מקוריים, מנהיגים, שלא נכנעים ללחץ חברתי. לכל אחד מאיתנו יש את הנטייה להיכנע ללחץ חברתי ולהיכנס לחברה בקלות, ויש את הנטייה מצד שני מה לעשות, לפרוץ ולהגיד, לא, אני רוצה להנהיג, אני רוצה להיות. אומר לנו הרמב״ם, כל המידות מתחלקות לשתי המשפחות האלה. ואני מגלה לכם, אני זה הרמב״ם בעניין הזה, שנטיית האדם כברירת מחדל, דהיינו משהו באופן טבעי משתמש, זה בנטייה מה לעשות? לשקוע. לשקוע. כי הפריות, החומריות, גס. כי החומר כבד יותר. לכן באופן טבעי, אדם מפחד יותר ממה שהוא מוסר נפשו לסכנות. בסדר? יותר קל. זה פשוט, זה מה שאדם עושה באופן פשוט וטבעי. כשמכיסים אותו, מה הוא עושה? הוא כועס. בואו, ננסה לתת כמה דוגמאות, אני אשמח לשיתוף פעולה של כן ולא מצדכם. נשאל כמה דוגמאות פשוטות. מה יותר קל, לכעוס או להתגבר על הכעס? ברור שלכעוס. מה יותר קל, להיכנע ללחץ חברתי או להיות מנהיג שאומר, רגע, אני מנהיג, מה? להיכנע. להיכנס לוויכוח או להגיד, לא נותן שיכניס אותי לוויכוח. להיכנס לוויכוח, להתנצל או לא להתנצל. לא להתנצל, ברור, נכון? לפחד או להתגבר על הפחד ולהגיד, יאללה, אני אקח פרויקט, מה השאלה, אני רוצה אותו. לפחד, נכון? או ניקח עוד שתי דוגמאות, אני צריך להרים טלפון, לא נעים לי להרים אותו, לאיזה מנהל או אדם שאני נבוך קצת מלדבר איתו, נכון? מה יותר קל, לא להרים את הטלפון או להרים את הטלפון? ברור שלא להרים. ודוגמה האחרונה, אדם רוצה לעשות דיאטה, אז הוא פותח את המקרר, מה יותר קל, לקחת את העוגה ולשקוע, או להגיד, רגע, אני רציתי לעשות דיאטה, לא נוגע. מה יותר קל? ברור שאני לא משכנע אתכם, אני מרגיש שאתם מסכימים שזה פשוט ככה. בואו נלך לצד השני עכשיו ונשאל, מה מספק יותר? מה יותר מספק את הבן אדם? כשאני כועס, או כשאני הצלחתי להתגבר על הכעס? ההורים אמרו משהו ונכנסתי בהם. או לחילופין אמרתי, רגע, אני לא כועס, זה לא יעזור. מה נותן יותר סיפוק לטווח ארוך? ברור שלא לכעוס. נכון, אדם יכול שנים ללכת עם התחושה של כמה ההורים אמרו לי דברים שלא רציתי שיגידו, ומעולם לא כעסתי עליהם. מי יכול לעמוד ולהעביר הרצאות על איך אני כעסתי על ההורים תמיד, אף פעם לא ויתרתי, נכון? זה לא דבר שאנחנו הולכים איתו עם בטן מלאה ושמחה. או דוגמה של דיאטה, כמה סיפוק, מה הסיפוק הגדול יותר? כאשר אכלתי ובדרך כלל התחרטתי אחרי זה, או שהצלחתי להתגבר? ברור שכשהצלחתי להתגבר, אני חוזר לדוגמה של ההרצאות, יש אנשים ששנים יכולים לדבר בהתרגשות גדולה, אז זה שהם הורידו 5, 7, 10, 17 קילו, מעטים האנשים שידברו ויגידו, אני כל החיים נכנעתי ולא הצלחתי, כי זה לא סיפוק. אין לי משהו שאני יכול להרגיש, וואו, הצלחתי לעמוד בו. ועוד המון דוגמאות, להיכנע ללחץ חברתי, או להגיד, רגע, אני לא מוותר, אני עומד על העקרונות שלי. מה נותן יותר סיפוק? מה נותן יותר סיפוק, תענו לי פעם אחרונה? ברור שלעמוד על דעתי ולהיות אדם מקורי, מנהיג, לא נכנע. עוד דוגמה בעצם, היא פשוט מאוד מסבירה את הנקודה, הטלפון שאמרנו מקודם, כשאני לא מרים את הטלפון, מה קורה שנייה אחרי שלא הרמתי? אני מרגיש את התחושה של וואו, אז לא גמרתי עם זה. כשאני ארים את הטלפון, אני יכול גם שבוע אחרי זה להגיד, וואו, איזה יופי, עשיתי את זה, סיימנו עם זה. נכון? אני לא מחדש לכם. זה דברים שאנחנו מרגישים, בלי שאני מוכיח לכם את זה בשכל, כולנו מרגישים את זה. היוצא, שהרבה יותר קל, בכל הדוגמאות שהבאנו מה לעשות פשוט, לשקוע. אבל איפה הסיפוק נמצא? במקום שלא שוקע. במקום שמרים את הטלפון, במקום שלוקח את הפרויקט, במקום שלא נכנע ללחץ חברתי, המקום הפורץ, שלא עושה חשבונות. אם אנחנו נראה בן אדם זורם לגמרי, שלא מתחשבן עם אף אחד, לא חושש מכלום, תמיד מאיר פנים וכולי וכולי וכולי, אדם נעים שכולם חברים שלו וכולי, אנחנו נראה אותו ונגיד וואו, הלוואי שהיינו גם כאלה, אפילו שאנחנו לא ממש כאלה. נכון? יש בליבנו את התחושה הזאת של וואו, זה נפלא להיות כאלה. אף על פי שבפועל, יכול להיות שאנחנו נעסוק במקום הקל, ואנחנו ממש לא נהיה כאלה. אנחנו קצת נתחשבן, קצת נתנקם, קצת נהיה עצובים, קצת נדע לדאוג מהמון דברים. בסדר? כן. כן.
כי הרמב״ם אומר שבעצם הדרך הנכונה זה להיות באמצע. עכשיו, לפי דעתי, מידת הכעס, עדיף להיות בקצה של הבן אדם שלא כועס. כועס פעם ב, אבל לא באמצע. נגיד מי שעצוב, עדיף להיות הרבה יותר שמח מעצוב.
אוקיי. טוב, אז אני, קודם כל, אני אומר עוד פעם, במחילה מכבודך, בגלל שהשאלה היא לא ממש קשורה לעניין, כי אנחנו עכשיו מתעסקים יותר בניסיון להבין את הקל ואת המספק, ואתה כאילו מנסה להבין עוד איזשהו כלל צדדי, שזה למה, כן, אני מבין, לא, ואתה אומר, שאלה מצוינת, אני אומר, אבל לא נתעכב עליה, כדי שנגמור את הנושא שלנו, אני רק כן אגיד לך שזה מחייב אותנו לעסוק, אני אחזור על השאלה שלו. הוא שאל, הרמב"ם אומר שנכון להיות תמיד באמצע, אבל אם אתם שואלים אותי, ככה הוא אומר, אז בכעס נכון יותר להיות בקיצוניות שלא כועס כמעט אף פעם. או שמח, תמיד טוב להיות מאוד שמח. אז כאן אנחנו צריכים אולי ללמוד יותר מה זה דרך האמצע, שזה נשמע מושג מאוד פשוט להבנה, ויותר מזה, מי מגדיר מה זה אמצע? זאת אומרת, הרמב״ם בעצמו יכתוב שאמצע זה דבר שאין לו הגדרה בספר. מאוד שמח, השאלה מה זה המאוד שמח. זאת אומרת, אם אני מאוד שמח, זה נפלא. הרמב״ם כשהוא אמר קיצוני בשמחה, הוא לא התכוון לאדם שהוא מאוד שמח עם כל אחד, אלא זה כנראה כבר הגיע למקום שהוא בעייתי, אדם שלא מסוגל לקחת אחריות מרוב ריחוף או דברים מהסוג הזה, בסדר? לכן אני אומר זה נושא בפני עצמו. בסדר? ההגדרות של דרך האמצע, מה זה נקרא לכעוס באמצע או לכעוס או לא לכעוס בכלל, בסדר? נחזור לענייננו. יצא מכל מה שאמרנו, שהרמב״ם אומר, הטבע הפשוט, הרצון שלנו בכלל לא נמצא שם. אנחנו לא מתים להיות אנשים תקועים. אבל באופן פשוט, כשאנחנו נכנסים לסיטואציה, הברירת המחדל, הכלי הראשון שאנחנו מוצאים מהגז הקדים בדרך כלל, זה הנטייה לשקוע. אבל איפה הסיפוק נמצא? אנחנו מרגישים כולם במקום הדורש, במקום הקופץ, ההולך למעלה, הפורץ, היוצא מהתקוע, ומנסה לפרוץ קדימה. ואז אני רוצה לשאול, אחרי שאמרנו את הדברים האלה, ולא שכנעתי אתכם, אלא אתם מעצמכם הרגשתם שזה כך, שהקל הוא הלא מספק והפוך, אז למה באמת העולם לא שם? אם לכולם ברור שבאמת הקל הוא כל כך, הוא באמת לא מספק, לפחד זה לא נותן סיפוק. לכעוס זה לא נותן סיפוק, תמיד אנחנו בסוף מתחרטים שכעסנו, תמיד אנחנו מתחרטים שאכלנו את מה שלא רצינו לאכול וכולי, או שלא הרמנו את הטלפון. אז למה באמת העולם לא שם? אתם מבינים את השאלה?
דורש מאמץ.
בואו אנחנו נמשיך. דורש מודעות. זה נראה לי המילה יותר טובה. כי דורש מאמץ מיד נשמע לנו שיחת מוסר. אנחנו עצלנים ואנחנו לא אוהבים מאמץ. לכן אני יותר מעדיף את המילים דורש מודעות. דהיינו אני אסביר. הצד הראשון הוא צד פסיבי. פסיבי הכוונה, גם בלי לעשות שום דבר, אתה מה? אתה תהיה שם. הכעיסו אותך, מה אתה תעשה? אתה תכעס. הצד השני, נכון שהוא דורש מאמץ, אבל יותר מזה הוא דורש בחירה. הוא דורש מודעות. הטבע הפשוט שמכיסים אותי אני כועס, ואני צריך מה להגיד? רגע, יש לי עולם ערכים, לא רוצה לכעוס. אבל זה דבר שהוא כבר דורש את הדבר הבסיסי ביותר, מודעות. תשים לב לחייך, שים לב שאתה הולך ליפול. תפוס ותבחר להיות אחרת. זה לא פסיבי כל כך. ניקח עוד דוגמה, מה יותר קל? לקום מהמיטה או להישאר לשכב בה? ברור שלהישאר לשכב. בפועל סיפוק, יכול להיות שההנאה תהיה, אבל סיפוק יהיה על אדם שמצליח לשמוע על הסדר יום שלו. הנה זאת הדוגמה המצוינת. פשוט לשכב במיטה, לא צריך לעשות כלום, אני כבר שם. כמו דג מת ששוחה בים, לוקחים אותו. עכשיו, אם הבנו גם את הדבר הזה, אז עכשיו נגיע למושג הכוח לבחור. הצד הראשון אמרנו פסיבי, ולכן אנחנו תמיד מגיבים ככה. הצד השני דורש מודעות, בחירה, החלטה, אני לא רוצה, אני רוצה אחרת, יש לי מקום שאני חותר אליו. עכשיו נשאל, מה נותן את הסיפוק בצד השני? התשובה היא, בדיוק הנקודה הזאת, שאת הצד הזה אני בוחר. דיינו, אני אסביר. הצד הראשון, בגלל שהוא פסיבי, אני בעצם לא בחרתי בו, כמעט. זאת אומרת, אני בחרתי בו. כשהכיסו אותי, כעסתי, אף אחד לא הכריח אותי לחוס. אבל בעצם המציאות כבר יצרה את כל הסיטואציה, האנשים אמרו את המילים הלא טובות שלא רציתי לשמוע, ואני בסך הכל מה עשיתי? הגבתי. הגבתי איזושהי תגובה. זה לא יצירה שלי. אבל כשהכעיסו אותי, ואני אמרתי, רגע, אני לא מוכן שיכעיסו אותי, אני מתגבר על הכעס, זה כבר בחירה, זאת מודעות, זה משהו שאני חצבתי בתוככי נשמתי. זה אני רוצה שלא לכעוס. מהרגע הזה יש לי סיפוק. אני נגעתי בעצמי. אני פתאום יצרתי יצירה עצמית. או, זה נותן סיפוק. אני עשיתי משהו שלא המציאות יצרה אותו, אלא אני בחרתי בו ורציתי אותו. בסדר? בואו, אני אתן לכם עוד דוגמה אחת. הדברים מובנים? חבריה. בואו ניתן למשל עוד דוגמה אחת. מוכרת, קצת במקורות פחות מוכרת, אבל בחיים מאוד מוכרת. המשנה מספרת על אהרון, שהיה אוהב שלום ורודף שלום. אומר המדרש, מה היה עושה אהרון? תגידו אם אתם מכירים. מה הוא היה עושה? היו שניים רבים, הוא היה הולך לאחד הצדדים ואומר להם, תדע לך שהחבר שלך שאתם רבים, מאוד כואב לו הלב שאתם ברוגז. בסדר? מה היה אומר אותו חבר? באמת? כואב לו הלב? אז תגיד לו שמה? שאני מוכן בשמחה לחזור להיות חבר שלו. אמר פעם אדם חכם, אנחנו יודעים שאנחנו אהרון הרשינה, והגמרא אומרת שמותר לשנות מפני השלום, אבל אמר פעם אדם חכם, תראו כמה אהרון אמר את האמת. בואו תחשבו שנייה על הפסיכולוגיה הפשוטה. אהרון הלך לאחד הצדדים ואמר לו, אתה יודע שחבר שלך שמאוד כועס עליך, ואתם כועסים אחד על השני, מאוד כואב לו שאתם ברוגז. אם באמת הוא שונא אותו, מה הוא צריך היה להגיד? מה הוא צריך היה להגיד? מצוין, נמשיך להיות ברוגז. יפה מאוד, אני רוצה הרי לעשות לו רע. מה קורה לאותו בן אדם שהוא שומע שחבר שלו כואב לו? הוא אומר, באמת? אז תגידו שאני אשמח להיות חבר שלו. מה בעצם עשה אהרון? הרי באמת שניהם רצו כבר לחזור שוב להיות חברים. אבל השאלה הגדולה היא מי הראשון שיעיז לקום ולהתנצל. כי להתנצל זה לפרוץ. להתנצל זה לעשות ההפך ממה שהמציאות. כי באופן טבעי, כאשר מישהו אמר לי מילה לא טובה, אני עכשיו נכנס לעמדת מתנקם. מה עשה אהרון? אמר לכל אחד מהצדדים, תדע לך שהוא כבר בעצם מתנצל. אם ככה, אז אני יכול בשמחה לחזור להיות חבר שלו. זאת אומרת, אנחנו חוזרים לנקודה, להצליח לפרוץ, זה דבר שדורש המון בחירה, אבל שם הסיפוק. וכל פעם שאנחנו נפגשים בסיטואציה כזאת, שבה מצד אחד אני מרגיש, לא בא לי, אבל הצד השני הוא הצד הפחות נעים לכאורה, בדרך כלל שם נמצא הסיפוק. ושם נמצא הסיפוק, והדרך לתפוס אותו, הוא רק על ידי שאני אתפוס את העניין, והחליט והבחר ללכת בכיוון. כי באופן טבעי, אומר הרמב״ם, הבחירה היא בחירת מחדל, ולא נרים את הטלפון, ונאכל את מה שאנחנו לא רוצים. לא הכוונה לאכול בכלל, לאכול בכלל זה דבר נפלא, לאכול מה שאנחנו לא רוצים. לפחד, לקנא, להיכנע ללחץ חברתי וכו' וכו'. בסדר? בואו נמשיך מכאן הלאה, להמשך המקורות, ונאמר ככה, אתם יודעים, אולי ניתן אפילו עוד דוגמה אחת קטנה. מה יותר קל, לעלות במדרגות או לעלות במעלית? במעלית. מה ייתן לבן אדם יותר סיפוק בדרך כלל? סיפוק, אני מתכוון, מי יוכל להעביר הרצאה ולהגיד, אני כל חיי מה? הקפדתי לעשות ג'וגין, לעלות במדרגות. במילים אחרות, המעלית נפתחת, כמו שאמרנו, אני לא בוחר, אני בוחר, אף אחד לא דחף אותי. אבל אני לא בוחר, המעלית נפתחת באופן טבעי, אני נגרר לשם. לעלות במדרגות צריך להגיד, אני רוצה לשמור על הבריאות. זה אני הבוחר. אני הבוחר נותן סיפוק פתאום, כי זה אני. זה לא המציאות שבחרה בשבילי, ואני רק הגבתי ועיננתי בראש, בסדר, בסדר. אני נכנס, אל תדחפו אותי. כן. אפשר לחלוק שם.
אפשר לומר שזה הכל תלוי בבן אדם עצמו, איפה הוא נמצא. עכשיו אדם, נגיד, הוא חולה סיפור.
הרמב"ם מדבר פה על הטבע, ואתה אומר, מה קורה אם בן אדם כבר קנה כל כך מידה, שעכשיו ההרגל שלו זה ההתגברות. הוא כל כולו איש רק של מדרגות. עכשיו יגיד הרמב"ם, נכון, להוציא אותו משם, זאת המשימה, אבל לעולם עדיין יהיה יותר קל להוציא את בעל המוטיבציה להתקדם, מאשר להוציא את האדם שאין לו מוטיבציה. אתה מבין? זאת אומרת, בהחלט יהיה קשה להוציא אותו. זה בדיוק הצד הקיצוני. אבל יגיד עדיין הרמב״ם, להוציא את המתלהב מלעלות במדרגות לאמצע יותר קשה, יותר קל מלהוציא את הרפוס והמתעצל. אתה מבין? אז זה עדיין יהיה קשה, אבל יגיד הרמב״ם, זה לא אותו דבר. כמו למשל, דוגמה הפשוטה ביותר. לבנות ביטחון עצמי יותר קל מלהרוס ביטחון עצמי או הפוך. יותר קשה לבנות? ברור שיותר קשה לבנות. אז גם אם אנחנו נמצא בן אדם עם המון ביטחון עצמי, יגיד הרמב״ם, שעכשיו מה שצריך לעשות זה לנסות להוציא אותו משם וזה קשה, יגיד הרמב״ם עדיין, לשבור ביטחון עצמי, תמיד יהיה קל יותר מלבנות הביטחון. כי לבנות הביטחון זה לשקוע. האדם שאין לו ביטחון הוא שקוע. להרים את השקוע זה המון החלטה, המון כוח צריך בשביל זה. להוריד מישהו, זה בסך הכל צריך לתת לכוח המשיכה לעבוד וזה קורה. בסדר? זה ייקח זמן, אבל זה יותר פשוט. בסדר? נמשיך מכאן רק עוד משפט אחד, רק עוד נקודה אחת. נטיית העולם לחשוב שבן חורין, דרך אגב, אם הבנו אחד את השני, אז בעצם הכותרת, הכוח לבחור, לנהל את החיים, זה בעצם העניין. להיות האדם שבוחר ומוביל את חייו לאן שהוא, ולא בעצם מתנהל ומגיב כל הזמן למציאות שמנסה להוביל אותו. אחד הביטויים המוכרים בעולם היהודי, ובכלל זה המושג להיות בן חורין. הטבע הפשוט, או העולם, משווה בין חורין לחופשי. אתם יודעים מה? בואו שנייה, נזכרתי פה בפסקה בכוזרי, בואו נראה שנייה את הדברים של הכוזרי, ואז נראה אם נספיק להיכנס לנושא של בן חורין. אומר הכוזרי ככה במאמר שלישי, פסקה ה', שם בפסקה, במאמר הזה, הרמב"ם מדבר על האדם השלם, לפי הכוזרי. מי זה החסיד? השם, אם אתם מכירים את הספר, יש דו-שיח בין החסיד, בין החבר היהודי, לבין המלך, מלך הכוזרים שמתעניין. ושם אחת השאלות ששואל המלך את החבר, אז מי זה, מי זה, מי זה, מי זה האדם השלם? אצלכם, היהודים. אומר לו הכוזרי ככה, מי זה החסיד? החסיד הוא, סליחה, לפני שנקרא, אז אומר החבר, החסיד, ואז הוא מתחיל לדמות את החסיד לראש ממשלה בערך. זה מישהו שנותן כסף לפה, וכסף לפה, וכסף לפה, וכסף לפה, למשרד הזה, למשרד הזה. אומר לו המלך, לחסיד שאלתיך, לא למושל. אני שאלתי אותך מי זה החסיד, לא מי זה מנהל המדינה. אומר לו החבר, החסיד, וזה אנחנו קוראים עכשיו בפנים, הוא המושל. שהרי כל חושיו וכוחותיו, הנפשיים והגופניים, שרים אל משמעתו, והוא מנהיג אותם הנהגה מדינית ממש. אומר הכוזרי, החסיד הוא ממש כמו מושל. דיינו, זה מישהו שרואה את כל מרחב הכוחות שלו, והוא נותן לכל כוח את המידה הנכונה, לא חוסם מידות, אלא נותן להם את המקום שלהם, אבל יודע מה? להנהיג אותם. שכן הוא חוסם את הכוחות המתאבים, הוא מונע אותם מעבור גבולם, לאחר שנתן להם חלקם וסיפק להם כל מה שממלא חסרונם. לא מדובר פה על אדם שלא נותן כוח לכוחות המתאבים. ודאי שהוא נותן להם מה שצריך. אבל הוא נותן להם בדיוק מה שצריך. הוא מנהל אותם. הוא יודע לעשות הכל במידה. הוא בוחר. הוא מפחד כשהוא מרגיש שצריך לפחד, והוא לא מפחד כשהוא לא טוב לו לפחד. הוא נכנע ללחץ חברתי כשיש מקום שהוא מרגיש שלא טוב לי לכם, אבל הוא יודע שלא להיכנע כשהוא... והכל נעשה מתוך בחירה. בסדר? נמשיך הלאה. נחזור למושג בן חורין. נחזור למושג בן חורין. בדרך כלל משווים בין חורין לחופשי. גם נראה במילון. שבמילון כתוב לכם פה, במילון עמד שושן, על המילה חירות, מסביר אותה בעל המילון. חירות, חופש, דרור. מעמדו של אדם חופשי. אבל, אגב, ראינו מכל מה שאמרנו, שיכול להיות אדם שהוא חופשי לגמרי, ועדיין, דהיינו חופשי, דהיינו, אף אחד לא אומר לו מה לעשות, אף אחד לא מכתיב לו, הוא לא עבד של אף אחד, אבל עדיין הוא משועבד. משועבד הכוונה, תמיד אומרים משועבד ליצרים, ושזה לא ישמע סיסמה, נגיד את זה בצורה מאוד מפורטת, הוא עדיין משועבד. הוא מרגיש שהוא לא מסוגל לשלוט לגמרי על חייו. אף אחד לא אומר לו מה לעשות, אבל יש כל הזמן דברים ששולטים עליו. הוא כועס ומתחרט, הוא מפחד ומתחרט, הוא לפעמים כבר לא מאמין שאומרים לו, בוא נתמודד עם מידת הכעס, אז האמירה שחוזרת אצלנו הרבה פעמים זה טוב, להתמודד עם הכעס זה דבר שכמעט אי אפשר לעשות אותו. זאת אומרת, הוא אפילו לפעמים מאבד את האמון שהוא יוכל אי פעם לשלוט על מידה מסוימת. במילים אחרות, יכול להיות אדם חופשי באמת, שאף אחד לא אומר לו מה לעשות, ועדיין הוא לא מאמין, או לא לוקח על עצמו פרויקט, או לא מצליח בפועל לנהל את חייו. כן? מובן? מה זה בן חורין? בניגוד לחופשי, שחופשי זה רק אדם שלא אומרים לו מה לעשות, אז כמו שאמרנו, יכול להיות אדם חופשי שהוא לא בן חורין בכלל. דהיינו, כל הזמן הוא מרגיש נתון לחסדי המציאות, רק שלא יכעיסו אותי, רק שאף אחד לא יגיד לי מילה מעליבה, כי אז אני אעלב. רק שלא יפחידו אותי כי אני אפחד, רק שלא יציעו לי פרויקטים גדולים כי אז אני לא יודע מה אני אעשה. והוא לא בן חורין. כל המציאות שולטת עליו, לא אומרים לו בפועל כלום, אבל כל הזמן הוא נשלט על ידי כל החולשות של המציאות. בן חורין זה לא אדם שלא אומרים לו מה לעשות, זה גם זה, אבל זה יותר מזה. לא רק שאין מישהו שאומר לו מה לעשות, אלא הוא בן אדם שיש עליו עול, אבל את העול שיש עליו רק הוא מגדיר. כי אם לא יהיה עליו עול שהוא מגדיר, אז הוא יהפוך להיות מה? אותו בן אדם שכל הזמן עושה וטועה, עושה ונופל, עושה ומתחרט. חופשי כזה. בן חורין זה אדם שחי את החרות בו, זה אדם לא שעיקר עניינו שאף אחד לא אומר לו מה לעשות והוא עושה כל העולה על רוחו, כי גם זה שאדם כועס על הילדים שלו כל ערב, זה העולה על רוחו, אף אחד לא אמר לו שלא לעשות את זה, אבל הוא מתחרט אחרי זה. לאכול כשאני לא רוצה לאכול, אני מתחרט אחרי זה, אני לא בן חורין. לכן בן חורין זה לא אדם שלא אומרים לו מה לעשות, סליחה, זה לא רק אדם שלא אומרים לו מה לעשות, אלא זה אדם שלא אומרים לו מה לעשות, אבל גם אין שום דבר במציאות שמכתיב לו מה לעשות, אלא רק מי? רק הוא בעצמו. לכן בן חורין זה אדם עם המון עול עליו, כי הוא כל הזמן צריך להיות, כמו שאתה הזכרת, מודע, בוחר. אבל החידוש בעול הזה, שזה עול שנותן לו איזשהו אתגר, זה נותן לו תחושת מימוש, זה אני. אני מתאמץ, כי אני מרגיש הכי טוב, רק כך אני ארגיש נוגע בעצמי, בוחר. וזה נותן את המקום הגדול לסיפוק. כן. בן חורין זה המושל. האדם שלא רק שלא אומרים לו מה לעשות, אלא הוא לפי התוכנית שלו מנהל את הדברים. זה החסיד, הוא הבן חורין, הוא המושל. וזה המקום של עולם המידות. לשם אמור האדם להגיע. אני אסביר מה אני מתכוון. בדרך כלל כשאומרים לנו עולם מידות, זה נשמע ציווי חיצוני, שאומר, אסור לחוס, תתחיל לעבוד וזה קשה. אבל אם אנחנו מבינים נכון את מה שרצינו לומר בשיעור הזה, ומבחינתנו בעזרת השם, אנחנו אמנם ניכנס לנושא חדש בשבוע הבא, אבל ננסה לקשר איכשהו בין הדברים, אז עבודת מידות אין עניינה משהו חיצוני שאומר, תעבוד, תשנה את עצמך, אלא באמת כמו שאנחנו רואים עכשיו, עבודת מידות זה המקום של אל תיתן לשום דבר לשלוט על חייך, תנהל אותם, תשלוט על הדברים שהם חולשה שאתה בעצמך מתחרט עליה. תנהל את החיים, תבחר, ואז תוכל להרגיש שאתה בונה, אתה עושה. זה אתה. לא החיים סוחפים אותך, אתה לא דג מת ששוחה בזרם, אלא הפוך, אתה הדג החי שכל הזמן מרגיש מאותגר. כמו אדם שיוצא מבריכה ומרגיש את כל השרירים, את כל הכוחות. זה עניינו של הכוח לבחור. הכוח להיות מודע, ומתוך כך הכוח לבחור, לנהל, להרגיש את הסיפוק. אומר לנו הרמב״ם, לולא המודעות הזאת, הטבע הפשוט הוא לעשות, ובדרך כלל להתחרט, להיות אנשים שאולי נהנים רגע, אבל לא יכולים לתפוח לעצמם על השכם, ולהגיד, וואו, כבשנו פרויקט על. בשביל לכבוש פרויקט על, ולהרגיש, הנה, אני יכול לספר לעצמי ולאנשים, זה מה שאני עשיתי, צריך להיות אדם בוחר, מודע, והולך עם זה קדימה. זהו. תודה רבה, שבוע הבא בעזרת השם, נעבור לעניין אחר בעזרת השם. שאלות והערות כמובן בשמחה.